שלום וברכה. יום העצמאות הוא חג שהולך ומתפתח בגלל שהוא דן במאורע שהולך ומתמשך, דהיינו מדינת ישראל. המאורע הזה הוא מאורע שהולך ומתגולל לפנינו, ומציב לפנינו אתגרים שונים במהלך השנים, במהלך הדורות, ולכן לא דומה יום העצמאות אחד למשנהו. כעת מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים מיוחדים שלא היו לפניה מקודם. זה לא שהניצנים של הדברים שאנחנו מתמודדים איתם לא היו מקודם, אבל הדברים הולכים ומחריפים בשנים האחרונות. ובמיוחד ביום העצמאות הזה הבא עלינו לטובה, שבו יש התמודדות עם טענה לעצמאות של צד אחר. כן, מפורש בתורה, בפרשת האזינו. הם קינאוני בלא אל. מדובר שם על תקופת ימות המשיח, נכון? איך כתוב שם, וישמן ישורון ויבעת, שמנת, עבית, כסית. אמרו חז"ל בספרי, אלו שלוש דורות שלפני ביאת המשיח. דור שמשמין, שמתעבה, שמנת, עבית, כסית. שם יש תיאורים ארוכים ואפילו מפחידים קצת של מה שמתרחש בדורות האלה. ושם נאמר, הם קינאוני בלא אל. מה זה לא אל? מה? לא אל, בדרך כלל כשהתורה רוצה להגיד, לדבר על אלוהים אחרים, אז היא אומרת אליל, או אלוהים אחרים. אבל קינאוני בלא אל, לא אל זה ביטוי נדיר בתנ״ך, משמעותו אתאיזם. אבל לא אתאיזם במובן המודרני של המילה, כי האתאיזם, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כלומר האמירה אין אלוהים, האמירה הזאת לא הייתה ידועה בימי התנ״ך. וגם אם משה רבנו יכול היה לחשוב על זה, והנבואה יכולה לדבר על זה, אבל הציבור לא היה מבין על מה הוא מדבר. כן? אז מה זה לא אל במובן המקראי של המילה? או כמו למשל הפסוק בתהילים, אמר נבל בליבו אין אלוהים. מה פרש פרש של דבר אין אלוהים? זה לא כמו במובן המודרני של המילה, של האמירה הפילוסופית, הטענה, שאין מי שברא את העולם, אין אלוה. אלא הכוונה היא שהנושא האלוהי הוא לא חשוב. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא מה שחשוב. העיקר זה שאתה מממש את עצמך, או שאתה נאמן לחוק, או כל מיני דברים כאלה, או שאתה בעד אחווה בין עמים. אבל הרעיון של אין אלוהים, זה לא הרעיון הקדום, אלא הכוונה שהרעיון האלוהי הוא לא רלוונטי. כמו שאומרים בסלנג, ההוא אין לו אלוהים. מה פירוש אין לו אלוהים? לא שהוא לא מאמין באלוהים, אלא שלא אכפת לו. מה אתה רוצה?
החוק והדברים האלה זה לא אלוהים אחרים? אפשר לקרוא לזה
כך? אפשר לקרוא לזה כך. עכשיו, אם כן, משה רבנו מתאר לפנינו חברה שמקניעה את הקדוש ברוך הוא. מעצבנת אותו, מביאה לו יריב. הם קינאוני לא באלוהים אחרים, אלא קינאוני בלא אל. כלומר, באמירה שהנושא האלוהי הוא לא רלוונטי למציאות, הוא לא חשוב. כמו שאמר פעם אחד העיתונאים של גלי צהל לאחד הרבנים, תגיד, למה אתה מכניס את אלוהים לשאלות טריטוריאליות? כלומר, שהשאלות האלה, ודאי ש... כלומר, זה, מה מונח מאחורי השאלה הזאת? טריטוריה זה דבר אחד, אלוהים זה לא שייך לזה. כן? כלומר, אלוהים הוא לא ברא את הטריטוריות, אז מה אכפת לו? כן? זה נקרא, אין קינאוני בלא אל, אבל מה עושה חברה שאצלה הנושא האלוהי הוא לא רלוונטי? היא עוסקת בשטויות, כי עשוני בהבליהם. כך נאמר, הם קינאוני בלא אל, והתוצאה היא כי עשוני בהבליהם. מה התוצאה לעומת זה? ואני אקניהם בלא עם. וגוי נבל אך עיסם. מה זה לא עם? כמו שיש לא אל, יש גם לא עם. זאת אומרת, יש עם אחר, למשל מול עם ישראל, יש מצרים ובבל ורומא ויוון ואמריקה וצרפת ורוסיה, זה עמים. אבל יש לפעמים לא עם, שהוא בעצם עושה לעם ישראל את מה שהקדוש, מה שישראל עושים לקדוש ברוך הוא. אתם מקנים אותי בלא אל, אני אקני אתכם בלא עם. לא עם, זאת קבוצה אנושית שבעצם איננה עם. ואין לה הגדרה אחרת לזהותה, אלא שלילתה של זהות אחרת. דהיינו הזהות של עם ישראל. כלומר, ניתן לומר שמה שמייצר את עם הפלסטיני והטענה שלו לעצמאות, זה המקומות הריקים בזהות שלנו. כלומר, במקום שבו הזהות שלך איננה מלאה, יש מישהו שתופס את המקום. אנוכי הקניין בלא עם, בגוי נבל אך עיסם, והיום אנחנו עומדים מול האתגר הזה. זה דבר עמוק מאוד. זאת אומרת, סימן שאנחנו הגענו לשלב מתקדם בבגרות שלנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בפני ניסיונות, אם לא הגיע הזמן שלנו לנצל את הניסיון הזה, כדי לברר לעצמנו מי אנו, מה אנו ומה חיינו. כן? כלומר, זה אחד הדברים הגדולים, ולכן צריך לשמוח שהגענו אל התקופה הזאת. אם נרחיב עוד קצת את התמונה, מה אתה רוצה? אם נרחיב עוד קצת את התמונה, אנחנו נשים לב שבעצם המאבק הוא לא רק עם אנשים שיושבים פה בארץ, אלא מדובר במאבק בינלאומי ממש. כן? כל אחד מבין, כולם מדברים על זה, זה לא משנה באיזה הקשר, תמיד זה השיח הציבורי, יש דה-לגיטימציה של מדינת ישראל בעולם כולו. דה-לגיטימציה זה מילה יפה אחרת בשביל קריאה להשמדה. כלומר, אם אני לא לגיטימי, אז מה אני עושה פה? כן? בעצם צריך לחסל אותי. זה מה שזה אומר, דה-לגיטימציה. וזה לא דה-לגיטימציה של ההתנהגות, של המדיניות, דיכוי של עם אחר וכדומה. מדובר במשהו הרבה הרבה יותר עמוק. מי שפעם היה לא לגיטימי, דיינו היהודי בין האומות, זה הפך להיות מדינת ישראל בין המדינות. עכשיו, זה באמת שאלה, מה עושים עם זה? טוב, מה עושה מי שמותקף? מי שמותקף מתגונן. מתגונן, או אפילו משיב מלחמה שערה, יוצא למלחמה כנגד מי שתוקף אותו. הבעיה היא שכאן המלחמה זה לא מלחמה פיזית בלבד. זאת אומרת, ברור שהמטרה הסמויה של הרבה מאוד מהלכים בפוליטיקה הבינלאומית היא להפוך את הסכסוך לבינלאומי, דהיינו לא בידי ישראל, שלא בידי בשליטה ישראלית, אלא מדובר בבינאום של הסכסוך, כשהמטרה הסמויה מאחורי כל זה היא להביא כוח בינלאומי לארץ ישראל, שיחליף את מדינת ישראל. לא שהמדינה תתבטל, כי זה ממש לא פוליטיקלי קורקט, בשלב הזה לפחות, אבל שמי שינהל את העניינים יפסיק להיות צהל, יפסיק להיות משרד החוץ ומשרד הפנים הישראלי, אלא שסוף סוף הגויים יחזרו להיות אלה שמנהלים את ענייניה של ארץ הקודש, ועצם ביטול הזכות לקיום עצמאי של עם ישראל. כלומר, צריך להבין, חג העצמאות שאנחנו עכשיו עומדים על פתחו, הוא חג עצמאות מול הטענות האלה. וכאן השאלה היא איך נלחמים מול דה-לגיטימציה. כן? כלומר, מול הרעיון, אפשר לומר, אפשר לקרוא לזה לילד בשמו, של גוג ומגוג. כלומר, איך מסביר הרמק מה זה גוג ומגוג? הוא אומר שהאומות יבואו לארץ ישראל אחרי שנקים מלכות. זאת אומרת, זה ממש מרגיז אותם שאנחנו הקמנו מלכות, אז כנגד זה באים גוג ומגוג, איזה מין ניסיון של הפיכת הקערה על פיה, עולם בלי מדינת ישראל, סוף סוף, נוכל להיות בעולם טוב יותר וכדומה. ברור שמול טענה כזאת, אנחנו צריכים להציב לגיטימציה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לברר לעצמנו מי אנו, ומדוע, לא רק אנחנו לגיטימיים, מדוע אי אפשר לעולם בלעדינו. וכאן המקום להזכיר הערה קטנה אבל חשובה של הרב קוק באורות, שמסביר מה זה מלחמת האמונות והדעות. יש מלחמה בין דעות. הדרך הראשונה להילחם היא הדרך החלשה, שפירושה להוכיח שהשני טועה. הנה, אני אראה לך מתוך ניתוח דבריך אתה, שכל מה שאתה אומר זה שטויות. יש סתירות פנימיות בדיסוף בדבריך. זה נחמד, לא? רק שזה אף פעם לא עוזר, הדברים האלה. משום מה, אף פעם לא הצלחנו, כלומר, שום ויכוח בעולם לא הצליח מתוך עמדה כזאת, לומר שהשני לא צודק. וזאת מדוע? בגלל שכל אדם לא צודק, מרגיש באופן פנימי שהוא לא מצליח לבטא אותו, שהוא כן צודק. בגלל שבתוך השטויות שאני אומר, בתוך הטעויות שלי, יש גרעין אמיתי שאליו אני רוצה שאתה תתייחס. וכל זמן שאינך מתייחס אליו, כל ההוכחות שלך נגדי שאני לא צודק, לא יועילו שום דבר, כי אני עדיין דבק באותו גרעין. ולכן לומר, הגויים לא צודקים, זה עוד לא עוזר. אלא מה? כאן אני אגיד משהו מסוכן, אז אני מבקש מהציבור לא להפיץ את זה הלאה. גם מהגולשים אני מבקש. צריך לברר באיזו מידה הגויים צודקים. יש טענה פנימית. כן. יש טענה סמויה, נכונה, וההתנגדות למדינת ישראל, לא מצד המדיניות של מדינת ישראל. כן? אנחנו הרבה מנסים להצטדק, להסביר שאנחנו בסדר, שאנחנו עומדים בנורמה. יש משהו הרבה יותר עמוק מזה. משהו שמצפים מאיתנו, שלא הגיע. לא בא. במה מדובר? מדובר במסר האוניברסלי של היהדות. כאן אני אסביר את הכוונה. צריך להבין, אנחנו לא יכולים לסתום את העיניים. צריך להבין מה זה מדינת ישראל עבור העולם. מדינת ישראל עבור העולם זאת סתירת לחי תיאולוגית. גם עבור העולם הנוצרי וגם עבור העולם המוסלמי. וצריך להבין מה זה העולם הנוצרי. האם העולם הנוצרי זה כולל רק את אותם בני האדם המאמינים בנצרות ופוקדים את הכנסייה? התשובה היא שלא. זה כולל את כל העולם המערבי כולו, גם כשהוא באופן מודע ורשמי עזב את הנצרות. הם ממשיכים להיות נוצרים למרות הכל. בגלל שמה שהתיאולוגיה הנוצרית החדירה בנפשות, הוא כל כך עמוק שהוא ממשיך לתפקד גם אחרי אובדן האמונה הדתית. ולכן צריך להבין שאנחנו אכן מהווים סתירה תיאולוגית, לא רק לנצרות, אלא לכל התת מודע הקולקטיבי של העמים שהיו פעם נוצרים. מה פירוש הדבר? הרי היסוד של כל העולם הנוצרי כולו הוא גלות ישראל. כלומר, אם עם ישראל גולה, מושפל, זאת הראיה התיאולוגית מבחינתם לאמיתתה של הנצרות. זאת אומרת, שלא ייתכן שמדינת ישראל תקום. את זה הסביר יפה מאוד האפיפיור להרצל, זכרונו לברכה, כאשר הגיע הרצל לאפיפיור, ביקש ממנו את עזרתו להקים מדינה ליהודים בפלסטינה, הלא היא ארץ ישראל. אמר לו האפיפיור, מה שאתה מבקש ממני, סותר את כל מה שאני מאמין בו. ולכן אני לא יכול לעזור לך. מסקנה, מדינת ישראל סותרת את כל מה שהאפיפיור מאמין בו. מסקנה, הנצרות נכשלה. מה שהיה להוכיח. לא, אתם מבינים איך שהדבר הזה, זה מצחיק, כן? אבל צריך להבין, אותו דבר לגבי האסלאם. עבור האסלאם, האפשרות של האסלאם להיות קיים, זה שעם ישראל לא קיים. זה יותר חריף מאשר בנצרות. בנצרות, עם ישראל קיים אבל מושפל. עבור המוסלמי, אם עם ישראל קיים, אז זה אומר שהאסלאם זה בן השפחה. ובן השפחה הרי חושב שהוא בן הגבירה. לכן האפשרות היחידה של בן השפחה לחשוב שהוא בן הגבירה, זה אם בן הגבירה האמיתי לא קיים. כמו שלמשל פעם אמר חבר הכנסת עזמי בשארה ימח שמו וזכרו אמן לעד, תפו, אמר, מה? אמן. אמר לאיזה עיתונאי ישראלי, שלא ידע כמובן שום דבר באסלאם, כמו כל עיתונאי ישראלי בכיר, אמר לו, הרי כל אחד יודע שעם ישראל זה המצאה, זה לא קיים, אין דבר כזה עם ישראל, אתם המצאתם את זה, נכון? זה הדבר מובן מאליו. אז העיתונאי הישראלי שלא ידע מאיפה זה בא לו, אומר, אבל זה לא נכון, הרי יש דבר כזה עם ישראל, מה פתאום, זה שטויות, כל אחד יודע שזה לא קיים. כן? ובאמת היה קשה מאוד להבין את דבריו של אותו רשע, אלמלא שמבינים מהו הרקע התיאולוגי מאחורי הדברים האלה. בין הגבירה לא קיים, לכן בין יצחק לישמעאל אין שום שיחה בתנ"ך, הם לא מדברים אחד עם השני. כי ברגע שישמעאל ידבר עם יצחק, הוא כבר הכיר בקיומו. מובן? מה? הוא זורק חיצים. מה זאת אומרת זורק חיצים? הוא אומר, לא שמתי לב. לא שמתי לב, אתה לא קיים. כן? ברור. כי מתלעליה יורה זיקים, ואומר, משחק אני. כן? זאת אומרת שישמעאל זורק אבנים לפעמים. הוא לא שם לב. לפעמים אבן אחת, כי הוא חושב שהוא איינשטיין. זה הדרך שלו להיות חכם. כן. זה בערבית, זה אבן אחת, פשוט. עכשיו, זה, לכן אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים כאן. עכשיו, במשך כמה שנים, ריחמו עלינו, כתוב על עשיו, כתוב, וישקהו, ויחבקהו, ויבכו. כן, כשעשיו מחבק את ישראל, את יעקב, והוא מנשק אותו. נחלקו רבותינו מה המשמעות של הנשיקה הזאת. יש מי שאומר שזה היה בכאילו רצה לנשק אותו, בעצם מתכוון להרוג אותו. אבל רבי שמעון בר יוחאי, שהוא דווקא מן המעמיקים בהבנת הדברים האלה, אומר שזה לא נכון. הוא אומר, בהלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה, תודה רבה, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו, ונשקו בכל ליבו. כלומר, יש מעמד היסטורי לפי רבי שמעון בר יוחאי, שבו עשיו אוהב את יעקב באמת. וזה בדיוק מה שקרה בהקמת המדינה. אהבו אותנו, למה? כי דמינו ליעקב הצולע. למה עשיו נחמרו רחמיו? הוא ראה אותו צולע. יהודי צולע אוהבים. זה מה שקרה במלחמת המפרץ הראשונה, זה היה בזמני. בזמני הייתה מלחמה, אני זוכר, כן? מלחמת המפרץ הראשונה, כל הזמן קיבלנו מכות, חטפנו טילים ולא הגבנו. וכל הזמן בתקשורת הישראלית אמרו שהמעמד של מדינת ישראל בעולם הוא בכי טוב, אנחנו פופולריים, ברור. ברגע שנורה הטיל האחרון, חזר העולם להיות נגדנו, בו ביום. ואז התחילו להסביר שלא ככה פותרים בעיות, ומה עם הפלסטינאים וכו' וכו'. זאת אומרת שבסופו של דבר, יש איזה מעמד שבו אהבו אותנו, ונתנו לנו מדינה. אבל השערוריה המטאפיזית שיש בקיומה של מדינת ישראל, ממשיכה להתקיים. ואנחנו עושים את עצמנו, טיפשים, עושים כאילו שאנחנו לא מבינים על מה מדובר. בעצם אנחנו רק קבוצה של אירופאים נרדפים, שחיפשו להם מקלט ברצועת חוף, במקום שהיה מלא בחול ובביצות, ממילא אף אחד לא רצה את זה, אז שם הקמנו כמה גורדי שחקים, ואנחנו מבקשים שלא יפריעו לנו יותר מדי. כן? ואנחנו מבקשים את הבנת העולם. זה נשמע מצחיק, אבל זה בדיוק השיח שאנחנו משתמשים בו היום, בבמה הבינלאומית. כל ראש מדינה שמגיע לארץ ישראל, למדינת ישראל, עושה ביקור חובה ביד ושם, כדי שהוא יבין למה אנחנו קיימים. אנחנו קיימים בזכות השואה. הטענה הזאת היא אגב משמשת אחר כך לרעה. כשבא אחר כך נשיא ארצות הברית למצרים, והוא מסביר, נכון, מדינת ישראל יש לה זכות קיום בגלל השואה, בגלל הסבל של העם היהודי, אבל יש עוד אחרים שסבלו, ולכן גם להם מגיעה מדינה. כן? זו טענה מתהפכת. ואם אתה בא בשם שיח בינוני, אתה חוטף בחזרה. והשאלה, כן, מה אנחנו צריכים לעשות? כי הרי אפשר לומר, הגויים אפשר לומר, אומרים את המשפט, הם לא אומרים את זה ככה, אבל אני אגיד מה שהם חושבים. אתם חזרתם לכאן, סתרתם כל מה שאנחנו מאמינים בו. ציפינו שאתם תגידו לנו איזושהי בשורה חדשה, איזשהו מסר. אז תגידו אותו. מה, אתם לא אומרים אותו? אין לכם מה לומר? אז בשביל מה עשיתם את כל הבלגן הזה? תחזירו את השטחים האלה. זה לא שלכם. כי אם באמת זה היה שלכם, הייתה צריכה להיות לכם בשורה אמיתית לאנושות. ואתם לא אומרים את הבשורה הזאת. אלא מה אתם מוכרים לנו? שאתם המצאתם את הגווניות השרי ואת הדיסקונקי. זה אגב, זה בדיוק מה שמשרד ההסברה הישראלי אומר לישראלי בחוץ לארץ לומר. זה נמצא בפלייר מהודר שאתה מקבל בעלייה למטוס בבן גוריון. מטעם משרד ההסברה הישראלי. אתה צריך להסביר מה זה מדינת ישראל. אז יש שם צילום יפה מאוד של עגבניית שרי, וגם ציור פחות יפה, כלומר צילום פחות יפה של דיסקונקי, כי לא כל דבר יכול להיות יפה. וזה מה שאומרים לך למכור. כן, כלומר, חוץ מזה שאנחנו נחמדים עם הערבים, וגם אנחנו שולחים צוותי חילוץ להאיטי. כן, זה פחות או יותר מה שאומרים לישראלי המצוי להסביר. כן, אז אפשר לומר שאם זה כך, אם אתה חוסם את המסר שיש לך, אז המסר הזה נטבע ממך על ידי אומות העולם. ולכן, צריך לומר שהגענו אל השלב שבו אנחנו לא יכולים לסגת יותר ממחויבותנו ליטול חלק בהובלת התרבות האנושית. כלומר, היום יש מה שנקרא מאבק בין גושי. הגושים הגדולים נלחמים זה בזה. על מה הם נלחמים? לא רק על השלטון ועל הכלכלה, הם נלחמים על הובלת התרבות האנושית. השאלה היא מי קובע את האג'נדה של האנושות? אז יש, אפשר לומר, ארבעה מוקדים אפשריים במרוץ הזה. המוקד האחד, העולם הנוצרי, ובירתו, וושינגטון. העולם המזרחי, המזרח הרחוק, שאין לו בירה, אבל מיוצג על ידי, זאת אומרת, מרכזי רוח, שבהם פועלים הרבה מאוד יהודים בודהיסטים. מה? יהודים בודהיסטים, כן? שהם שם, לפני שהם חוזרים בתשובה. והמרכז השלישי, העולם הערבי, ובירתו פריס, והמוקד הרביעי, עם ישראל. עם ישראל שחזר לארצו, בירתו ירושלים, והוא כבר אמר הנביא, כי מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים. צריך למכור משהו, יש משהו למכור, משהו שצריך לספר, להגיד לאומות העולם. והבעיה היא שהמוקד הרביעי הזה איננו רוצה להכיר בעצמו. כן, פעם הייתי באיזושהי הפגנה בכיכר ציון. זה היה קצת אחרי, זה היה בנושא ארץ ישראל. וזה היה קצת אחרי נפילת מגדלי התאומים בספטמבר 2001. יאמר לשבחם של האמריקאים שהם מגיבים מהר, תוך פחות מ-10 שנים הם טיפלו בזה. עכשיו, אז אני זוכר שהיה אחד האישיות פוליטית ידועה במדינת ישראל עמדה על הבמה ואמרה שעכשיו המאבק בעקבות מה שקרה במגדלי התאומים זה מאבק בין העולם הערבי לבין התרבות המערבית שאנו חלק ממנה. עד כאן דברי קודשו. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר כך, אז אתה נוטל מעצמך את הלגיטימיות של העשייה המיוחדת שלך, ואנחנו צריכים להבין שכל זמן שאנחנו לא תופסים את זה, אנחנו בסכנה קיומית. ואנחנו פשוט לא מבינים, אנחנו מופתעים כל פעם שהעולם לא מבין אותנו. למה הם לא מבינים אותנו? אנחנו כאלה טובים. אנחנו רוצים שלום. כן, אבל לא על זה מדברים. אתה נתבע לא על זה שאתה תיתן או לא תיתן אוטונומיה או מדינה לפלסטינאים, לא על זה מדובר בכלל. עובדים עליך בעיניים. ואתה עוד מאמין לזה. כן? ולכן גם אנחנו מתפלאים כשהצד הערבי, אנחנו כל פעם מתפלאים לראות שבאמת הם לא אוהבים אותנו. אנחנו כל כך רוצים לעזור להם. אז למה הם לא רוצים? הם חסרי תבונה פוליטית. כן? הם לא מפסידים הזדמנות אחת לפספס את ההזדמנויות ההיסטוריות שיש להם. אז לא, הם לא מפספסים שום דבר, יש להם אג'נדה אחרת משלך פשוט. אתה צריך להבין את זה. עכשיו, אם כך, מה זה המסר האוניברסלי של היהדות? מה בנו לעשות כאן? נאמר בפרשת לך לך, בספר בראשית פרק י' ב', פסוק א', עד ג'. ואומר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ומבית אביך, וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי. גוי גדול. כלומר, אנחנו בעלי משימה לאומית. עכשיו אני שואל, מה זה אומה בארץ? קוראים לזה בעברית מדינה עצמאית. ישות פוליטית עצמאית זה גוי בארץ. ומה תהיה התוצאה של זה? בברכה מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. במילים אחרות, מזה 63 שנה, סוף סוף יצרנו את הכלי הממשי היחיד המאפשר לנו למלא את ייעודנו, את הייעוד שנאמר לאברהם אבינו. גוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה. לפני כן לא יכולנו. לפני כן היינו עסוקים במלחמת הישרדות. כיוון שהיינו עסוקים במלחמת הישרדות, אז שיחקנו אותה. עשינו כאילו שאנחנו דת, וביקשנו זכות לקיים תקסים וחיים דתיים בקהילות שלנו. שייתנו לנו מקום בבית הקברות לקברים שלנו, ושייתנו לנו בית כנסת וגם מקום לעשות מקווה. ושיתירו לנו לשחוט את הבהמות לפי ההלכה היהודית. זה בעצם מה זה היה בעצם כל מאוויינו באותם הימים, כי באמת לא עסקנו במשימה האמיתית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אחר כך נמאס לנו להיות נרדפים, החלטנו להיות עצמאיים. אז עברנו מהשלב הדתי לשלב הלאומי. ואז אנחנו מספרים לעצמנו שהמטרה שלנו זה לחיות כאן. כמו שאומר, כל איש פוליטי ישראלי בלתי משכנע, אנחנו עדיין נלחמים על הזכות שלנו לחיות כאן. שימו לב להיעדר של ברירות כאן. מי זה אנחנו? מי זה אנחנו נלחמים? מי זה אנחנו הזה? זה כולל את הצ'רקסים או לא? לא ברור. נלחמים על הזכות שלנו. איזה זכות? מה השורש של הזכות? מה משמעות הזכות? מאיפה זה בא? לחיות כאן. מה זה הכאן הזה שאתה מדבר עליו? זה גבולות 47, 49, 67, בין הפרט לנילוס. כלומר, איפה זה הכאן הזה שאתה מדבר עליו? אבל יש מוסכמה. אסור לדבר על זה. כלומר, אנחנו מותחים את החבל כמה שיותר, ויש שתיקה. כן? זה הפוליטיקלי קורקט, אסור לדבר יותר מזה. אז הגיע הזמן שאנחנו נדבר יותר מזה, ונסביר לאומות העולם מהו דבר השם הפונה אליהם. הדברים האמת היא מבוארים יפה בספר אגרות ראייה, חלק ב'. לא. זה ב... לא, 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 לא. זה בחלק ג', רק רגע. יש! כן, להכיר אגרות ראייה של הרב קוק, חלק ג'. באיגרת תף תף עין א', טוב, אם מישהו שאל אותו שאלה על היחס בין מדיניות ודתיות, כן, כמו הפוליטיקה ודת, אז הוא אומר, השאלה על דבר מדיניות ודתיות היא לגמרי צדדית, ערך ישראל בארץ ישראל יתברר שהוא עומד ממה לכל תוכן של מדיניות ודתיות מורגלה. כלומר, כשאתה מדבר על הפרדת דת ממדינה או אי הפרדת דת ממדינה, אתה מדבר ממונחים אירופאיים שלא שייכים לאופי של האומה. כשיתחזק רוח העם בקרבו על ידי שבטו אל ארצו וממלכתו, יתחילו סגולותיו העתיקות לצאת לאור עולם. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שחבויים בתוכנו מזה אלפי שנים, שהגיע הזמן שהם יצאו החוצה. ורוח הנבואה בהוד האלוהי שלה יצא ממחבואו. כלומר, איך אמר הנביא? הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים. כי אם לשמוע את דבר השם. מה זה לשמוע את דבר השם? שלוש דעות בגמרא. דבר השם זו הלכה. דבר השם זה הקץ. דבר השם זו נבואה. כלומר, אנחנו עם של נביאים שכבר 2400 שנה מכונת הנבואה שלו חלודה. אבל יש איזה שלב שבו התביעה להשבת התרבות הנבואית חוזרת. לכן אומר כאן הרב, רוח הנבואה בעוד האלוהי שלה יצא ממחבור. והתעלה מכל חופש של דיבור מדומה והרעי שהוא נוהג בארצות המנומסות לפי רוח זמננו. ובמשך איזה תקופה. הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית מהפכנית לצאת מכוחם של ישראל. כלומר, משהו חדש יופיע כדי לטהר ולצרף את כל סיגי האליליות והחומרנות הגסה המסובכים ברוחות העמים והדתות השונות למען צרף את כל מערכי רוח האדם. כלומר, אנחנו צריכים להקים פה ועדות שיתחילו לשפוט את הדתות ואת האידיאולוגיות. כן? כל שבוע בית הדין שלנו ישב וידון בדת אחרת. כל שבוע, או כל חודש נאמר, תהיה ישיבה מיוחדת, ועדות של הסנהדרין, ישבו ויגידו, הסעיף הזה בנצרות צריך תיקון, זה דווקא בסדר, זה לבטל לגמרי, וכדומה. אנחנו נעבור ככה, סעיף סעיף בין הדתות ובאמונות, ואנחנו נעסוק בתיקונם ועילויים. והחומרנות הגסה, למען צרף את כל מערכי רוח האדם, באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. ואז הוא מביא פסוק. והסירותי דמיו מפי ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. שמה שזה אמר, זה רבי יוסי ברבי יהודה, עתידים תיאטראות וקרקסאות שבחוץ לארץ, או שבאדום, שילמדו שרי יהודה בהם תורה ברבים. כלומר, מדובר בתורה לא ליהודים, אלא מדובר בתורה לגויים. הגיע הזמן ללמד תורה לגויים. אומר הרב, בין תורה פוליטית מבשרת שלום וחירות כדעת התוספות, שהם בתי החול של חברת העם, ובין תורה דתית מוזהרת מזוהר האור של דעת אמת האלוהית ואהבת דרכי השם בחיי היחיד והחברה כדעת רש"י במגילה שם. ואז נתעלה מעל לגבולה של השאלה הפרטית הזאת. כלומר, מה שהרב אומר, שהגיע הזמן, כנראה, אנחנו חשים את זה, שיהיה לנו אמירה לאומות העולם, ויש לנו מה ללמד אותם. איך כתוב בזכריה? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? אומות שלמות. והיו לי לעם. זה משפט מפחיד קצת. מה זאת אומרת והיו לי לעם? זאת אומרת שאומות שלמות יהיו עם השם. אנחנו מכירים את הדברים האלה, אבל אנחנו מכירים את זה אצלנו, שאנחנו עם השם. איך כתוב בספר דברים? היום הזה נהייתה לעם לשם אלוהיך. פתאום שיהיו עמים אחרים שיהיו עם השם? זה חידוש עצום. מה יהיה איתנו אגב? אנחנו נתעלה. כתוב, ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלך אני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לפחד מזה שהגויים יתעלו על ידינו, כי אנחנו על ידי זה דווקא נתעלה עוד יותר. בואו, אז זה העבודה הגדולה. השאלה איך עושים את זה? איך מלמדים את זה? כן, מה אתה אומר? מה המסר שהאנושות משתוקקת אליו? לשמוע את דבר השם. אני מסביר לך. כתוב, והלכו גויים רבים, ואמרו, קומו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. מה פירוש הדבר? שאומות העולם מצפים שעם ישראל יגיד להם איך בהתנהגות ניתן להתקשר לקדוש ברוך הוא. זה ההבדל שיש בין מצוות לבין דרך ארץ. הרי יש לנו כבר בגמרא דברים ידועים, סוגיות שלמות על שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח, נכון? ועל ידי מצווה אדם זוכה לדבקות בשם. אז לכאורה אם הגויים מקיימים שבע מצוות הם זוכים לדבקות בשם. אבל אומרת הגמרא זה לא נכון, כי כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהם לא רוצים לקיים את המצוות האלה, עמד והתיר להם. שנאמר, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת מתיר להם? נמצא חוטא, נזכר. אדם חוטא ועוד מתון לו פרס, זה בסדר, מותר לך לחטוא. איזה מין דבר זה? אלא עונה הגמרא, לא. אלא שאינם מקבלים שכר כעושה מצווה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. שהרי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. פירוש הדבר, שאומות העולם ממשיכים לקיים את שבע המצוות, אבל בלי יחס אל האלוהות, אלא בתור מוסר חברתי. המוסר החברתי איננו נותן מטרה לאדם, איננו מפגיש אותו עם מי שאמר והיה העולם. כדי להיפגש עם מי שאמר והיה העולם, צריך לשמוע את דברו. לכן זה כל כך חשוב גם שתתחדש הנבואה בתוכנו, כי על ידי הנבואה אנחנו נפגיש את האנושות עם מי שבראה. מובן? ואז הם יוכלו לקבל את המעשים האלה בתור מצוות. אתה איתי? כל זמן שאין נבואה אין מה להגיד, לא לגמרי, כי אנחנו כן ישות נבואית מעצם זה שקמנו לתחייה. ולכן אומות העולם תופסים את הדבר השם שבתוכנו יותר ממה שאנחנו תופסים אותו. כלומר, הגויים מרגישים מה שאתה ואני לא מרגישים, שהשכינה חוזרת לציון. מובן? וזה מה שנאמר, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה. אנחנו כחולמים, אבל הם אומרים, יגדיל השם לעשות עם אלה. עכשיו, השאלה היא, איך פונים אלה? אגב, בסוף, כשאנחנו שומעים שהגויים אומרים, יגדיל השם לעשות עם אלה, אז אנחנו מתעוררים, מה אמרו הגויים הבוקר? כי אנחנו פותחים רדיו כל בוקר כדי לדעת מה הגויים אומרים. זה הכי חשוב לנו לדעת, נכון? ואז אתה שומע, מישהו אומר, אתה יודע, שמעת מה שהם אומרים? הם אומרים, יגדיל השם לעשות עם אלה. אה, באמת? הגויים אמרו, אז יגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. ובסוף, אם היהודים מסכימים לזה, אז כפי שאני רגיל לומר, בסוף גם דתיים מסכימים לזה, ובסוף אפילו הרבנים מסכימים לזה. עכשיו, השאלה היא איך מדברים עם אומות העולם. יש באיגרות ראייה חלק ב', זאת הסיבה שלא החזרתי את הספר. הנה, איגרות ראייה חלק ב', של הרב. כולם מכירים את איגרת תקנה, נכון? איגרת תקנה מכירים? כן. מה עם איגרת תפקוף נון זין? מה עם תפקוף נון וב? כן, מה מצוות עשה ה' לפי דעת הרמב"ן? עשה ד' ברמב"ן, כולם יודעים, נכון? כיבוש ארץ ישראל וכו'. אבל מה עם מצווה ה'? טוב, אז גם פה, איגרת תקנז. איגרת תקנז, איגרת קצרה מאוד. נכתבה לכבוד הרב החסיד היקר, מר אהרון שמחה בלומנטל, נרו יאיר שלום. החוברת, דת ישראל, מעשה ידי כבודו. בשביל מי כותבים חוברת בשם דת ישראל, תגידו לי? בשביל מי שלא ישראל. כלומר, זה חוברת שהודפסה בשביל גויים. הסביעה אותי נחת. אני ממש אהבתי את החוברת שלך. תוכנה וסגנונה רצויים הם. טוב, כשאומרים כבר ביטוי כזה, אתה כבר יודע מה הולך להיות. כן? כן, כשאתה אומר, זה מאוד טוב מה שכתבת. ומכוונים לחבב את התורה ואמונת אומן, יוכל כבודו להשתמש בה בתור כוח מעורר פנימי. כלומר, בבין היהודים, שראוי לנו לגשת לעבודה זו של ספרו בגויים את כבודו, ומאמרו יהיה לזה מעין דוגמה. זאת אומרת, זה יהיה נחמד, כלומר, זה בשביל טיוטה, זה טוב מה שעשית, זה טיוטה יפה מאוד. אבל הוא כמו שהוא, אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה מכמה טעמים, שקצתם אבאר לכבודו בקצרה, והאמת היא שמתוך שלושת היערות שהרב קוק כותב כאן, אפשר לומר שאפשר לכתוב מזה ספרים שלמים. א', אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי אם במה שכתוב מפורש ולא בדברי אגדה ומסורת חז"ל. כי אם כשמפרידים הדברים ומבארים, זה כתוב בתורה, והמסורת של האומה מודיעה כך וכך, וכבודו ערב בכמה מקומות עניינים מקובלים עם עניינים מפורשים. אז כאדם לא יודע מה זה מדרש, לא יודע מה זה פסוק מפורש וכו', לא עושים כך. ב', חוכמת הנפש של ויזל, שירחיב בה כבודו, אין בה חידוש כלפי עם משכיל כיפנים, וגם היא כבר לקויה בזקנה בכמה עיקרים לפי המדע החדש. כלומר, אתה צריך לעדכן את עצמך. אתה בא לדבר עם הגויים, אתה צריך לדעת מה הגויים אומרים. לא לדבר לפי שפה שהייתה נכונה לפני 40 שנה, אבל היום כבר לא. ג', אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה, בביטויים של עלבון על מייסדי דתות. יהיו מי שיהיו. כלומר, אל תגיד על ישו, על מוחמד, על בודה, כל מיני גידופים. אל תגיד. למה? אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם. והשלילה מאלה הבאה. לא צריך להרחיב. בהתקפות. זה לא מה שיעזור. אתה צריך להיות חיובי, להוסיף אור, לא לסלק את החושך. ויתכן שיש לנו הרבה מה ללמוד ביום העצמאות הזה כלפי הדברים האלה. עכשיו אני רוצה קצת להביא ראייה לכל מה שאני אומר, כי לכאורה, טוב, האמת היא שמבחינתי הדברים הם טריוויאליים, אבל בכל זאת אפשר להתווכח. אולי באמת אנחנו לא צריכים להתעסק במסר האוניברסלי. אנחנו צריכים לדאוג רק ליהודים בלבד. אבל יש בעיה. התורה ציוותה, אחת המצוות החשובות בתורה, זה העמדת מלך, נכון? כתוב, כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. מקרב אחיך תיתן עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. עכשיו שמה יש ביטוי בתוך המשפט, בתוך כל האמירה היפה הזאת, יש זה משהו קצת צורם. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. מה זה הדבר הזה, ככל הגויים? יש אנשים שאומרים, להיות ככל הגויים, מה זה ההשתעבדות הזאת לגויים? אבל מה נעשה? שהנציב מוולוז'ין, כשהוא מנתח את הפסוקים, מוכיח גם מתוך השוואה בין פסוקים, שהביטוי ככל הגויים אשר סביבותיי, זה חלק מדיני המצווה עצמה. כלומר, אתה צריך לדעת מתי לקיים את המצווה הזאת. נכון, יש מצוות עשה להעמיד מלך, אבל לא תמיד. כי לפעמים המשטר המלוכני יכול להיות מזיק למדינה. ואם אתה תעמיד בראש המדינה משטר או אישיות לא מתאימים, אתה מסכן את הציבור, וזה פיקוח נפש שדוחה מצוות עשה. לכן התורה נתנה לך סימן, מתי ראוי להעמיד מלך? ככל הגויים אשר סביבותיי, כאשר תתבונן בארצות שמסביב. ואתה תראה שאלה שיש להם מלך מתנהגות יותר טוב מאלה שאין להם מלך, אז שום תשים עליך מלך. זה כך אומר הנציב מוולוז'ין. אבל כאן נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שמצווה שהיא כל כך חשובה, שנוגעת לסדרי החברה שלנו, תהיה תלויה במצב התרבות הפוליטית של הגויים? איך זה יכול להיות? אלא, שבעצם צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו להקים מדינה. למה? וכי לא היה יותר טוב לקבל אוטונומיה דתית תחת שלטון טורקי? בלי שתצטרך לטפל בענייני צבא, כלכלה, אוניברסיטה וכו'. שמישהו ייקח את זה על עצמו ואתה תלמד תורה. אלא מה? אם אנחנו חוזרים ונברכו בך כל משפחות האדמה, אנחנו מבינים שהמדינה קמה כדי להשפיע על אומות העולם. ואינך יכול להשפיע אם אין לך קרש גישור כלשהו עם המושפע. ולכן היה הכרח שהתרבות הפוליטית שלנו תתאים את עצמה לתרבות הפוליטית של אלה המושפעים מאיתנו. ולכן המשטר הדמוקרטי, הפרלמנטרי, הוא זה שמקובל היום במדינת ישראל. כי הוא מהווה עבורנו אפשרות, איזשהו גישור, איזשהו חוט מקשר עם התרבות האנושית, וכל מה שנותר לנו זה להתמלא במסר שאנחנו לא נתבייש, למסור אותו לאומות העולם ולהגיד להם מהו, כדי לקיים כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. חג שמח, שלום.